שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף פי ו, ואנחנו מתחילים בדף פי ה עמוד ב, שורה רביעית מלמטה. ביי, שאל רבא את השאלה הבאה, שבט הפוחתתו בדמים מהו? הוא מסביר רש"י את ציור המציאות. אם מכה הוא מכה שהוא צריך לשבוט ממלאכתו, אבל סופו להיות שלם כבתחילה, אז אין כאן אלא שבט. דהיינו תשלום על ימי המחלה. אבל בנוסף לכך, פוחתו עכשיו בדמים, שהרי אם היה בא להימחר עכשיו, אז היו דמיו פוחתים. אז מהו הדין במקרה של נזק זמני? האם מתחייב החווה לשלם על פחת הדמים הזמני או לא? הוא מבאר את הגמרא איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר? כגון שהיכהו על ידו וצמתה ידו, והיא לא ראויה באופן זמני למלאכה, אבל וסופה לחזור למצבה הראשון. אז מה יהיה הדין? האם כיוון דסופה לחזור למצבה הראשון, לא יאהיב לי ולא מידי? אז אין כאן נזק ליד ולא נותן המזיק. תשלום של נזק עבור הפחת בדמי ידו, או דילמה או אולי, השתמיעת, הרי בסופו של דבר עכשיו, הפחתי. ערכו פחת בעקבות הנזק של היד. הוא מביא על כך הגמרא תשמע. בו שמה הוכחה מהמשנה בדף פי זין. המכה אביו ואימו ולא עשה בהם חבורה, כך שאין עליו חיוב מיטה בגין הכה הזו, ועל אותו עיקרון והחובל בחברו ביום הכיפורים, שעל החבלה שהיא מלאכה מתחייבים ביום הכיפורים, קרת ולא מיטת בדין, הפכנו דף, הדין שחייב בכולן חמישה דברים, שהיות שהם לא מתחייבים איתה, אז אין כאן את הכלל קימלה בדרה במיני, ולכן הם חייבים לשלם את חמשת הדברים שצריך המזיק לשלם. עד לכאן ציטוט לשון המשנה, ומברר את הגמרא, היי, זה שנאמר במשנה שהמכה את הוריו ולא עשה בהם חבורה, היחידמי, באיזה מציאות מדובר שהוא עשה היזק שאין בו חבורה? לאו, האם לא מדובר כגון שהיכהו את ההורה על ידו וסופו לחזור? שהרי אם זו הייתה מכה שאין סופה לחזור, מסתבר לומר שכן הייתה בחבורה. וקטני ואמרה המשנה שהוא חייב בכולן. הרי מכאן הוכחה שעל נזק זמני משלמים גם תשלום נזק. דוחה הגמרא אמרי, אמרו שניתן להסביר את המשנה באופן הבא. אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר? כגון שחירשו ולא עשה בו חבורה. כך שלא מדובר פה על נזק זמני, אלא על נזק קבוע. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, והאמר רבא, החורשת אביו נהרג, לפי שאי אפשר לחרישה בלא חבורה. ואפילו אם לא ראינו את החבורה בפועל, בהכרח שטיפת הדדמה, טיפת דם, נפלה לי באודני. נפלה בתוך אוזנו של ההורה, כאשר הילד גרם לחרשות שלו. אלא בעקבות כך אומרת הגמרא, אחא במאי עסקינן, במשנה באיזה מציאות מדובר, כגון שגילחו, ובעקבות התגלחת פחת ערכו הכספי של ההורה, והיות שתגלחת עושים בלא חבורה, חייבה אותו המשנה בתשלום כמזיק רגיל. אבל אם כך אומרת הגמרא, אם גילחו, מהדר הדר. הרי שיער הראש יגדל חזרה, ואם כך, והיינו בעיין. זו בדיוק השאלה שבה התלבט רבה. שהרי מה ההבדל על שיער שגדל חזרה, או יד שחוזרת למצבה הטבעי? שבשני המקרים זה נחשב כנזק זמני, ואם כך ניתן להוכיח מהמשנה שיש תשלום נזק על נזק זמני. אמרי, אמרו על כך את הדחייה הבאה, אך במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, כגון שסחון נעשה, שהוא גילח את אביו על ידי סם המשיר את השיער, דלא הדר, ואין השיער חוזר וגדל, ולכן הוא מתחייב לשלם על הנזק, שהרי ערכו הכספי של האבא פחת. פירוש נוסף לנזק שנגרם מופיע בסמה. הלא הוא ספרו של רבי יהושע פלק בן אלכסנדר הכהן קץ, שחי במאה ה-16, היה מראשוני נושאי הכלים של הטור והשולחן ערוך ומגדולי האחרונים. הוא נולד בעיר קרקוב שבפולין, היה מתלמידם של המהרש"ל והרמ"א, והוא מביא מדבריהם בחיבוריו. הוא התעניין גם בתורת הקבלה, בפילוסופיה ובאסטרונומיה, וחיבר חיבורים בעניינים אלו, אבל הם לא הודפסו. רבים מתלמידיו כיהנו כראשי ישיבות, אבות בדין, דיינים ומנהיגי קהילות, עד שבנו מעיד שכמעט שלא נמצאה קהילה ברחבי פולין שלא שימש בה אחד מתלמידיו. חותנו, ישראל איידלס, היה עשיר ובנה עבורו בית, בו התגררו הוא ותלמידה ושם הוא חיבר את ספריו. ספריו העיקריים נקראו בשם הכולל בית ישראל לכבוד חותנו. אשתו ביילה, שהתפרסמה כצדיקה וכמלומדת, עלתה לארץ ישראל לאחר פטירתו. חיבורו הבית ישראל על הטור והשולחן ערוך כולל ארבעה חלקים. שלושה מהם על הטור, דרישה ופרישה על דברי הטור, והחלק השלישי של החיבור הוא הגאות דרישה ופרישה על הטור, הכולל חידושי דינים שנערכו כהערות על הדרכי משה. החלק הרביעי מסדרת בית ישראל הוא החיבור ספר מאירת עיניים על שולחן ערוך חלק חושן משפט, המכונה בקיצור סמה. מטרת החיבור היא לפרש את דברי השולחן ערוך והרימה, למצוא את המקורות להלכותיהם ולהוסיף דינים חדשים. הוא מבאר הסמה שהנזק שנגרם בגין גילוח שיער ראשו, שאין לך נזק גדול מזה, שלא יהיה לו שיערות לעולם לחמם בהם ראשו. וממשיכה הגמרא עכשיו ומבארת כיצד באים לידי ביטוי שאר חיובי המזיק במקרה של השארת השיער על ידי הסם. צער בא לידי ביטוי מפני דאית לקרטופנה בראשי, שיש לאבא עוד מקודם בקעים בקעים חטטין בראשו, ובעקבות השארת השיער על ידי הסם, וצבחי מהנו קרטופני. נגרם לו צער והוא צבח, שאותם בקעים מכאיבים לו מחמת חוזק הסם. תשלום על הריפוי צריך מפני דבעיה עשויי, שהרי צריך לרפות ולהפסיק את הצער שנגרם לאותם חטטים שבראשו. תשלום שבט צריך לשלם מפני דהה ומרקיד בי קובי. אביו היה ליצן שהיה מרקד בחנויות, דבעיה מח ויגבני הרישה, שהוא היה מראה נענוע בראשו כדי להראות מיני שחוק כדרך הליצנים, ולא מחווי, והוא לא יכול להמשיך להראות את התנועות הללו מהנו קרטופני, עד שהוא יתרפא מצער החטטים שבראשו. ומאיר רש"י, ואף על פי שהוא לא ביטל אותו משאר מלאכה, בכל זאת הוא נותן לו את השבט הזו, דהיינו את היומית שהיה לו כליצן, הועיל ומלאכתו בכך. ועל בושת הוא צריך לשלם לו, שהרי אין לך בושת גדול מזה. ואומרת הגמרא, ומילתא דבעיה ליה לרבה, הבעיה שבה התלבט רבה, פשיטא ליה לאביי להך גיסא לצד אחד, ולרבה להך גיסא לצד אחר, דאיתמר, שבדבר הבא נחלקו אביי ורבה, במקרה שהיכהו על ידו וצמתה וסופה לחזור, דהיינו נזק זמני. אביי אמר, נותן לו שבט גדולה ושבט קטנה, ומסביר רש"י, משלם לו שבט גדולה, דהיינו את דמי ידו, על הנזק הזמני שנגרם לו, ושבט קטנה, שבזמן שצמתה ידו, אז כל הימים שיפול למשכב, רואים אותו כאילו הוא שומר קישואין. ועל ימי מחלה אלו הוא צריך לשלם לו. ורבה לעומת זאת אמר, שאינו נותן לו אלא דמי שבטו שבכל יום ויום. מסביר רש"י, שעד שהוא יחזור לקדמותו, הוא נותן לו כל יום ויום את היומית שנזכרים פועלים בשוק, ולא כשומר קישואין. מפני שרבה סובר שלא משלמים על הנזק הזמני, ולכן הוא משלם לו פיצוי מלא, על הפסד ימי העבודה שנגרם לו. ועוד באותו עניין איתמר פתיחה למחלוקת המוראים. הקוטע יד עבד עברי של חברו, ומדובר שהוא קוטע אותה ממש, ולא מדובר כאן על נזק זמני שאין סופה של היד לחזור למצבה הקודם. אביי אמר, נותן לו שבט גדולה לעבד, שזה דמי ידו, ושבט קטנה לרב, על הפסד העבודה שנגרם לאדון, בגלל קטיעת היד לעבד. ורבה לעומת זאת אמר, שהכל יינתן לעבד וילקח בהם קרקע, והרב דהיינו האדון אוכל את הפירות של הקרקע למשך הזמן שהעבד העברי אצלו, כפיצוי על הפסד העבודה שנגרם מקטיעת היד. ומברר את הגמרא את גבולות המחלוקת. פשיטה שבמקרה שפיחת אצל עצמו ואצל רבו לא פיחת, דהיינו שנגרם נזק לעבד העברי, אבל זה לא משפיע על העבודה שלו אצל האדון, ומבאר את הגמרא איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר, לדוגמה, דפסקה לרש אוניי, שהוא קטע את ראש אוזנו של העבד, או לרש נחירי, או את קצה אפו, שהדין במקרה כזה, שהכל הולך לעצמו, דהיינו לעבד ולא לאדון. והדין הזה מוסכם על כולם, אבל במקרה שבנוסף לפיחות שנוצר אצל העבד, הוא גם פיחת אצל רבו, כגון במקרה שהוא קיטע את ידו של העבד, כאן נכנסנו לפלוגתא למחלוקתם דאביי ורבה. ציטוט מהמשנה, כיצד מעריכים תשלום של בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. ושואלת הגמרא, מני מתניתין, משנתנו כשיטת מי, היא לא כשיטת רבי מאיר, ולא כשיטת רבי יהודה, אלא בהכרח כשיטת רבי שמעוני. ונקרא לפי הגרסה במסורת הש"ס, דתניא ששנינו בברייתא לעניין תשלום בושת, וכולם, כל סוגי האנשים, רואים אותם כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם, ואין שמין את העני לפי עניותו להקל, ולא את העשיר לפי יושרו, שהרי אין לדמי בושתו סוף, אלא מעריכים את הבושת של כולן בשווה, שהרי בסופו של דבר, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, אלו דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר שהערכת הבושת היא סובייקטיבית, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו. רבי שמעון חולק ואומר שאת כל העשירים כולם רואים אותם כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם, ואת כל העניים כולם רואים אותם כפחותין שבהן. וממילא זה בא להקל על תשלום הבושת, שככל שאדם יותר עני, בושתו קלה יותר. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומבאר את הגמרא, מני, משנתנו כשיטת מי? אם משנתנו כשיטת רבי מאירי, והרי מתניתין קטני, במשנה כתוב שהכל הוא לפי המבייש והמתבייש, ורבי מאיר לעומת זאת, כולו בהדי הדד עינינו. הוא העריך את הבושה של כל סוגי האנשים בשווה. והיא תרצה לומר שמשנתנו כרבי יהודה, והרי מתניתין קטני, בהמשך המשנה כתוב, שהמבייש את הסומה חייב, ואילו רבי יהודה אומר בברייתא, שסומה אין לו בושת. אלא לאו, בהכרח צריך לומר שמשנתנו רבי שמעוני, שעשה חילוק בין המעמד של העשירים למעמד של העניים. דוחה הגמרא, אפילו תימא, ניתן אפילו לומר שמשנתנו כרבי יהודאי, מפני שכי אמר רבי יהודה בברייתא שסומה אין לו בושת, הכוונה היא למשקל מיני, שבמקרה שהסומה ביש אדם, לא נוטלים ממנו תשלום על כך, אבל למי תבלה יבין עלי. אבל במקרה שבישוע את הסומה, כן נותנים לו תשלום על כך. ולכן זה לא סותר את המשנה בהמשך שאמרה, מבייש את הסומה חייב. דוחה הגמרא את הדחייה הזו, והמדקטני סייפה, אבל הרי בסוף של המשך המשנה כתוב, שהמבייש את הישן חייב, וישן שביש פטור. ולא קטני, ולא כתוב במשנה על אותו רעיון, שאמרה המשנה מבייש את הסומה חייב, והיא לא המשיכה ואמרה שסומה שביש פטור. מכלל, אז מכאן ניתן להסיק, דלא שנה אחי ולא שנה אחי. שלא משנה אם ביישו את הסומה או שהסומה ביש, בשני המקרים הדין שחייב. וממילא זה לא מסתדר עם מה שהסברנו בדברי רב יהודה שסומה אין לו בושת, שסומה שביש לא משלם בושת. אלא מכוח הקושייה הזו אומרת הגמרא, מחברת מתניתין שרבי שמעוני. צריך לחזור להבנה הברורה שמשנתנו היא אכן כשיטת רבי שמעון. וממשיכה הגמרא, מן תנא להד את תנור הבנן, מי הוא התנא ששנה את הברייתא הבאה שאומרת, נתכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול, הדין שנותן לגדול דמי בושתו של קטן. ואם נתכוון לבייש את העבד ובייש את בן חורין, הדין שנותן לבן חורין דמי בושתו של עבד. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא מני, כשיטת מי הברייתא? היא לא כשיטת רבי מאיר, ולא כשיטת רבי יהודה, ולא כשיטת רבי שמעון. ומרחיבה הגמרא ומבארת, שהרי כסל כדעתך, מסתבר שעולה על דעתך להסביר שמה שאמרה הברייתא קטן, הכוונה קטן בנכסים, ומה שאמרה הברייתא גדול, הכוונה גדול בנכסים. והיא הברייתא היא כשיטת רבי מאיר, האבא רבי מאיר, כולו בעדי הדד עינינו. שביחס לתשלום בושת, אין הבדלי מעמדות ומעריכים את כולם בשווה. והיא תרצה לומר שהברייתא כשיטת רבי יהודה היא, האמר רבי יהודה, במשנה בדף פיזיין, שאין לעבדים כלל תשלום בגין בושת. והיא תרצה לומר שהברייתא כשיטת רבי שמעוני, והאמר רבי שמעון, שנתקיים לבייש את זה וביש את זה, הדין שפטור. מה הייתה מה? מפני שרבי שמעון הבין שלא מחייבים על בושת אם לא הייתה כוונה לבייש. כקטלה, כמו החיוב על הריגה. מה קטלה עד דמתכוון לי? אין אדם מתחייב על הריגה בשוגג, אלא אם כן הוא התכוון להרוג, והמקור לכך דכתיב, נקרא בפנים, וכי יהיה איש שונא לרעהו, וערב לו, וקם עליו, ויקהו נפש ומת, ונס אל אחת הערים האל. והמילים וערב לו מיותרות, שהרי ניתן היה להסתפק ולכתוב, וקם עליו. ומכאן דייק רבי שמעון, שאין אדם חייב על ההריגה עד שיתכוון לו. בושת נמי, כך גם לגבי תשלום בושת, עד דמיכוון לי, רק במידה והוא יתכוון לבייש, הוא יהיה חייב. והמקור לכך דכתיב, נקרא בפנים, כי נצאו אנשים יחדיו איש ואחי, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה, והחזיקה במבושיו. וניתן היה להסתפק ולומר ושלחה ידה, ומהאיתור של המילים והחזיקה במבושיו, למד רבי שמעון, שאין מתחייבים על תשלום בושת עד שיתכוון לו. אז אם כך נשאלת השאלה, כשיטת מי הברייתא? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, לעולם ניתן לומר שהברייתא כשיטת רבי יהודאי, ומה שהקשית, וכי כאמר רבי יהודה, אין לעבדין תשלום בושת, אז לכאורה זה לא מסתדר עם דברי הברייתא, שאם מתכוון לבייש את העבד ובייש בן חורין, שנותן לבן החורין דמי בושתו של עבד. צריך לומר שמה שהתכוון רבי יהודה, זה שלמי תבלעו, לתת את תשלום הבושת בפועל לעבד לא נותנים. אבל כן יש בושת לעבד, ולכן למי שם שימינן בו. ניתן לשום ולהעריך את השווי הכספי של הבושת שנגרמה לעבד. והיא באה תימה, ואם תרצה תאמר, תשובה שנייה, אפילו תימה ניתן אפילו לומר שהברייתא בשיטת רבי מאירי, מפני שמי סברת? שהמילה גדול הכוונה גדול בנכסים וקטן קטן בנכסים? לא זה הכוונה, אלא גדול הכוונה גדול ממש, דהיינו בגיל, וקטן הכוונה קטן ממש. ומה שאמר רבי מאיר שמעריכים את הבושת של כל האנשים בשווה, הכוונה שהבושת של כל הגדולים שווה זה לזה, והבושת של כל הקטנים שווה זה לזה. אבל יש הבדל בין הבושת של הקטן לבושת של הגדול. מקשה על כך הגמרא, וקטן בר בושת הוא? האם לקטן יש בכלל הרגשה של בושה? שנאמר שניתן להעריך בכמה יתרצה הקטן ויעשו לו בושת זה? אומרת הגמרא, אין, אכן יש לקטן בושה. כדאמר רב פאפה, ודבריו יובאו במלואם בעמוד הבא, דמיקל מולי ומיקלם, שמדובר על קטן כזה שאם מביישים אותו הוא מתבייש. ההכנה מי, אז גם כאן בברייתא ניתן לומר, הפכנו דף, שמדובר על קטן כזה דמיכלולי ומיכלם, שכאשר מזכירים לו את הבושת ומחלימים אותו בה, הוא מצטער. ואומרת המשנה, המביישת הערום והמביישת הסומה והמביישת הישן, הדין שהוא חייב לשלם לו דמי בושת. וישן שבייש תוך כדי שינה, פטור מדמי בושת. ואדם שנפל מן הגג והזיק ובייש, הדין שהוא חייב על הנזק בלבד ופטור על הבושת. ונקרא לפי הגרסה של הגאות הבך, שנאמר, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו, ומכאן לומדים שאינו חייב על הבושת, עד שיהיה מתכוון. ומביא הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. בישו ערום, הדין שהוא חייב, ואינו דומה בישו ערום לבישו לבוש. שיש חיוב בושת בשני המקרים, אבל יש ביניהם הבדל כספי. וכן, אם באישו בבית המרחץ הוא חייב, ואינו דומה באישו בבית המרחץ לבאישו בשוק. עד לכאן ציטוט הברייתא, אמר מר, מצטט את הגמרא. את המשפט מהברייתא שאמר, באישו ערום חייב, ושואלת על כך הגמרא, ערום בר בושת הוא? הרי כיוון שאינו מקפיד ללך ערום בפני בני אדם, זה מעיד על כך שהוא לא בר בושת. עונה על כך אמר רב פאפה, מהי הכוונה בברייתא ערום? הכוונה דעת הזיקה, שבה הרוח ונשבה, קרחינו למעני, והרימה קצת את לבושו, ועתה הוא, ובא המזיק המבייש, דלינו תפי, והרים את הבגדים עוד יותר, ובישי, ועל ידי כך בייש אותו. הוא מצטט את הגמרא, את המקרה השני מהברייתא, בישו בבית המרחץ חייב, סוף ציטוט, ומקשה הגמרא, בית המרחץ בר בושת הוא. הרי בבית המרחץ בני אדם עומדים ערומים ואין להם בושת. עונה על כך, אמר רב פאפה שלא מדובר בבית המרחץ, אלא מדובר שבישו על גב הנהר. ומסביר המאירי שבדומה למקרה הקודם, מדובר על אדם שעומד על גב הנהר, וכבר הגביע קצת את בגדיו כדי לרחוץ את רגליו, והמזיק הגביע את גדיו עוד ובייש אותו. וממשיכה הגמרא, באי שאל רבי אבא בר ממל את השאלה הבאה, אם בישו ישן ומת, דהיינו, הוא בייש אדם ישן, ואותו אדם מת מתוך שנתו, ולא הכיר בבושתו שעשה לו זה. מהו הדין במקרה הזה? ושואלת הגמרא על שאלתו של רבי אבא בר ממל, מייקה מבא אלי, מה בדיוק הוקשה לו? הרי המשנה אמרה במפורש שהמבייש את הישן חייב בתשלום בושת. הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר רב זבידה אחי כמבא אלי, כך היה קשה לרבי אבא בר ממל, האם תשלום הבושת משום כיסוף ההוא? משום הבושה שחפו פניו של המתבייש, והמית לי ולת לכיסופה, והרי הישן נפטר בשנתו, והוא כלל לא הרגיש בבושה שנגרמה לו. או דילמה, או אולי, תשלום הבושת משום זילות ההוא. זה מפני שמזלזל בו בפני רבי, ואף על פי שהוא אינו שם על ליבו, לא אכפת לו מזה. ואם כך, והאוז לי. היות שבסופו של דבר הוא זלזל בו, אז הוא צריך לשלם בושת. הוא מביא הגמרת תשמע. בו שמה תשובה לדבר מהברייתא הבאה. רבי מאיר אומר, חרש וקטן יש להם בושת, שוטה לעומת זאת אין לו בושת. עד לכאן לשון הברייתא ומדייק את הגמרא. היא אמרת בי שלמה, נוח לי אם אתה מסביר שתשלום הבושת הוא משום זילותה, בגין הזלזול שעשו לאדם, היינו דקטני, לכן אמרה הברייתא, שלקטן יש בושת. אלא היא אמרת שתשלום הבושת הוא משום כיסופה, כי האדם מתבייש, האם קטן בר בושת הוא? ולכן מכאן הוכחה, שהתשובה לשאלתו של רבי אבא בר ממל, שאם באישו ישן ומת, צריך לשלם ליורשים דמי בושת. מקשה על כך הגמרא, אלא מה אתה רוצה להסביר? שתשלום הבושת הוא משום זילותה? אז אם כך, אפילו שוטה נמי. אז גם בשוטה צריך להיות תשלום בושת, שהרי זלזלו בו, למרות שהוא לא שם על ליבו. וזה לא מסתדר עם הברייתא שאמרה ששוטה אין לו בושת. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שוטה אין לך בושה גדולה מזו. אדם ללא דעת כבר נמצא במצב של בושה הכי גדולה שיש, ולא ניתן לבייש אותו יותר מזה. ולכן אמרה הברייתא ששוטה אין לו בושת. אז מכל מקום חוזרת הגמרא ומוכיחה, נפשוט מינה, ניתן לפשוט מהברייתא, שתשלום בושת זה משום זילות ההוא, שהרי דהי תשלום בושת משום כיסוף ההוא, האם קטן בר כיסוף ההוא? דוחה הגמרא ואומרת, שקטן הוא אכן בר כיסופה, כדי אמר רב פאפה בהסבר הברייתא בהמשך הגמרא, שיש קטן כזה שהוא קצת בוגר, דמיקל מולי ומיכלם, שכאשר מביישים אותו הוא כן מתבייש, אז החנמי. גם כאן ניתן להסביר את הברייתא שמדובר בקטן כזה דמיקל מולי ומיכלם, שיש בו קצת דעת ואם מביישים אותו הוא מתבייש, ולכן אין הוכחה מהברייתא שתשלום בושת הוא בגלל זילותה ולא משום כיסופה. הסבר שני, רב פאפה אמר, הכי קמי בא אלי, כך התקשר רבי אבא בר ממל. האם תשלום בושת משום כיסופה דידי הוא והמיית לי? זה בגלל הבושה שנגרמה לאדם עצמו, והרי הוא מת תוך כדי שינה וכלל לא התבייש. או דילמה, או אולי, תשלום הבושת זה משום בושת משפחה. ולכן אפילו שהנפטר לא הרגיש בושה, משפחתו כן התביישה, ולכן המבייש יצטרך לשלם. ואומרת הגמרא תשמע, בוש מה הוכחה מהברייתא הבאה. חירש וקטן יש לו בושת, שוטה אין לו בושת, סוף ציטוט. הוא מדייק את הגמרא, אי אמרת בישלם. נוח לי להבין את דברי הברייתא, במידה ואתה אומר שתשלום הבושת זה משום בושת משפחה, היינו דקטני, לכן כתבה הברייתא שגם לקטן יש בושת. שאפילו שאין לו בושה בפני עצמו, הדבר גורם לבושה למשפחה. אלא היא אמרת שתשלום הבושת זה משום כיסוף הדידי, משום הבושה שנגרמה למתבייש עצמו, האם קטן בר בושת הוא? ולכן ניתן להוכיח מהברייתא, שהתשובה לשאלתו של רבי אבא בר ממל, באישו ישן ומת, שצריך המבייש לשלם את הבושת משום הבושת שנגרמה למשפחה. מקשה על כך הגמרא, אלא מה אתה רוצה לומר, שתשלום הבושת הוא משום בושת שנגרמה דבני משפחה? אז אם כך, אפילו שוטה נמי. גם במקרה שאדם ביה שוטה הוא היה צריך לשלם תשלום בושת, וזה סותר את דברי הברייתא שאמרה, שוטה אין לו בושת. מתרצת הגמרא, ששוטה אין לך בושה גדולה מזו, שזו הבושה הכי גדולה שיכולה להיגרם למשפחה, ולכן אין תשלום בושת על כך שבישו אותו. ממשיכה הגמרא ומדייקת, אז מכל מקום נפשוט מינה, ניתן לפשוט מהברייתא, שתשלום הבושת זה משום בושת משפחה הוא. מפני דהי תאמר שתשלום הבושת הוא משום כיסופה, האם קטן בר כיסופה הוא? והרי הברייתא אמרה שקטן יש לו בושת. דוחה את ההוכחה אמר רב פאפה אין. אכן יש קטן שיש בו קצת דעת, וכאשר דמיקל מולי ומיכלה, כאשר מביישים אותו הוא אכן מתבייש, ולכן אין הוכחה מהברייתא שתשלום הבושת הוא בגלל הבושת שנגרמת למשפחה, ולא בגלל הבושת שנגרמת למתבייש. ומביאה הגמרא סייעתא לחילוק של רב פאפה, שיש קטן שיש לו בושת, והתניא ששנינו בברייתא רבי אומר, חירש יש לו בושת, שוטה אין לו בושת, קטן פעמים יש לו בושת, פעמים אין לו בושת. וזה מסתדר על פי דברי רב פאפה. יש לקטן בושת הדמיקל מולי ומיכלה, במקרה שמביישים אותו והוא מתבייש, ואין לו בושת במקרה דמיקל מולי ולא מיכלם, כאשר מביישים אותו והוא לא מתבייש. ציטוט מהמשנה, המביישת אסומה וכו'. וכבר ראינו בעמוד הקודם, שמזה שנקטה המשנה, המביישת הישן חיה וישן שבייש פטור. והיא לא נקטה את אותו לשון ביחס לסומה, שהיא אמרה שהמביישת אסומה חייב, אבל היא לא אמרה שסומה שבייש פטור. אז מה אשמה? שזה לא משנה אם ביישו סומה, ולא משנה אם סומה ביש אחרים, הדין שיש חיוב של דמי בושת. ועל פי זה מסיקה הגמרא, מתניתין משנתנו דלא כרבי יהודה. דתניא ששנינו בברייתא רבי יהודה אומר, סומה אין לו בושת. וממשיכה הברייתא, וכך היה רבי יהודה, פותר את הסומה מחייבי גלויות, ומחייבי מלכויות, ומחייבי מיתות בדי. ומבאר את הגמרא, את המקור לכל דין שאמר רבי יהודה. מה איתם עד רבי יהודה שאמר שסומה אין לו בושת? גמר, הוא למד את זה בגזרה שווה, עיניך עיניך מעדים זוממים. מה הטעם שם בעדים זוממים במידה והם סומין? לא ניתן לקיים בהם עדין עדים זוממים. אף אחה, גם כאן, לגבי תשלום בושת, סומין לא מחויבים בתשלום בושת. ומבאר רש"י שבעדים זוממים כתוב לא תחוס עינך עליו. ולגבי חיוב תשלום בושת, גם כתוב וקצותה את כפה לא תחוס עינך. אז כשם שדין עדים זוממים, אי אפשר בעדים סומין. שהרי כדי להעיד צריך לראות, שהרי אם העד לא ראה שקטע אדם את ידו של חברו, איך הוא יעיד על כך? אז בגזירה שווה לומדים גם לעניין תשלום בושת, שסומין פטורים מתשלום דמי בושת. וממשיכה הגמרא, המקור לדברי רבי יהודה שסומה פטור מחייבי גלויות, דתניא, ששנינו בברייתא על הפסוק נקרא בפנים, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו הימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. ומהמילים בלא ראות לומדים פרט לסומה, אלו דברי רבי יהודה. רבי מאיר חולק ואומר, שמהמילים בלא ראות לומדים בדיוק להפך, לרבות את הסומה. מברר את הגמרא, מה הייתה מדי רבי יהודה שאמר, שלומדים מהפסוקים שסומה פטור מגלות, אמר לך, יענה לך על כך רבי יהודה, כתוב בפסוקים, ואשר יבוא את ראהו ביער לחטוב עצי, ואין הגבלה על מי שבא ליער, ואפילו עם סומה בא ליער. ולכן, כאשר כתב רחמנה לאחר מכן את המילים בלא ראות, זה בא למאותי סומה. ורבי מאיר לעומת זאת יסביר, שאכן מה שכתב רחמנה כתבה התורה בלא ראות, זה בא למאותי סומה. אבל, וכתב רחמנה לפני כן, מיעוט נוסף שכתוב, וזה דבר הרוצח אשר ינוס שם וחי, אשר יכה את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום. והמילים בבלי דעת באות גם הם למיעוט הישומה, שהרי הוא לא יכול לראות ולדעת איכן חברו עומד. ואם כך, הווי מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. ונרחיב טיפה בדבר. אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, זה מידה מדרשית, אחת מ-32 מידות של רבי יוסי הגלילי, ולפיה ניתן להפיק משמעות מן המקרא שאינה כתובה במפורש, על ידי כך שהכתוב מביע לשון כפול של שלילה. ניתן להסביר את ההיגיון בדבר בשני אופנים. המלבי מגדיר את המידה ככלל הגיוני, שכל שלילה אחר שלילה דינה לא לשלול אלא לחייב. הסבר שני, כשהוראה מופיעה פעמיים, ואפשר לפרשה במשמעות רחבה או במשמעות מצומצמת, ויש סיבה להניח שכוונת התורה בפעם הראשונה היא למשמעות המצומצמת, אז ממילא תפקיד הפעם השנייה להורות לנו שיש לפרש שם דווקא במשמעות הרחבה, כי אם הכוונה למשמעות המצומצמת, אז נמצא שהפעם השנייה מיותרת. ולכן אמר רבי מאיר, שלשון המיעוט השנייה בלא ראות דווקא באה לרבות את הסומה. ורבי יהודה יסביר שההוא מיעוט של בבלי דעת פרט למתכוון הוא דעתה. הוא בא למעט שאדם שהרג בכוונה ולא בשוגג לא יכול לגלות לעיר מקלט. וממשיכה הגמרא ומסבירה את הדין שאמר רבי יהודה שסומה פטור מחייבי מיתות בדי, מפני שעתיה הוא לומד את הדבר בגזרה שווה רוצח רוצח מחייבי גלויות. מסביר רש"י שבמיטה כתוב לא תיקחו כופר לנפש רוצח, ובגלות כתיב לנוס שם הרוצח. אז למד רבי יהודה בגזרה שווה, שכשם שסומה שרצח בשוגג פטור מגלות, כך הוא גם פטור ממיטת בדין. וממשיכה הגמרא, הדין שאמר רבי יהודה שסומה הוא פטור מחייבי מלכויות, עתיה זה בא ונלמד בגזרה שווה, רשע רשע מחייבי מיטות בדין. ומסביר רש"י, שבמלכות כתיב עם בין הכות הרשע, ובמיטה כתיב אשר הוא רשע למות. אז כשם שלמדנו שסומה פטור ממיטת בית דין, בגזרה שווה לומדים שסומה פטור ממלכות. עד לכאן דף פיוו, למעוניינים בהרחבה. הגמרא העמידה את הברייתא שאמרה, המכה את אביו ואמו ולא עשה בהם חבורה, שמדובר באדם שגילח את הראש של אביו, כאשר המקצוע של האבא זה ליצן. ובימינו ניתן להסתכל על הליצן, גם בהקשר של ריפוי, והכוונה כמובן לליצנות רפואית, שזה תחום ברפואה האלטרנטיבית, בו ליצנים פועלים בבתי חולים, במרכזים רפואיים, וגם בגני ילדים. הרעיון מאחורי השיטה הוא שהומור וצחוק משפרים את מצבם הרפואי והנפשי של המאושפזים. ליצנים רפואיים מקצועיים החלו לעבוד בבתי חולים בעיר ניו יורק בשנת 1986, במסגרת תוכנית שנקראה יחידת הליצנות הרפואית של קרקס התפוח הגדול, שהוקמה על ידי מייקל קריסטנסן, שטבע את המשפט, אם החולים לא יגיעו לקרקס, הקרקס יגיע אליהם. אחד ממייסדי הענף הוא פאץ' אדמס, שב-1972 כבר הקים עם עמיתיו מוסד לטיפול בשיטת הליצנות בווירג'יניה המערבית. הליצנים הרפואיים דואגים לצרכים הנפשיים והחברתיים של החולים המאושפזים. הם מסיחים את דעת החולים במהלך תהליכים כואבים ומפחידים, ועוזרים להם להסתגל לשגרת בית החולים. אווירת הכיף והצחוק עוזרת להשכיח מן החולים לרגע את מחלתם, ולהפיג את המתח בו הם מצויים. הליצנים הרפואיים משתמשים בכישוריהם, כגון קסמים, פיסול בבלונים, סיפור סיפורים ועוד, על מנת לספק לילדים החולים מנות כיף, כסף שתעזורנה להם להתמודד עם הרגשות הרבים שהם עלולים לחוות בזמן השהייה בבית החולים, כגון פחד, דאגה, בדידות ושיעמום. השימוש בהומור כאמצעי להקלה על החולה משייך את הליצנות הרפואית לתחום הרפואה המשלימה. הכוח המרפא של ההומור והצחוק הוכח במספר מחקרים כמסייע להרפיה, מפחית כאב באמצעות ייצור אנדרופינין, מסייע למערכת החיסון על ידי הגדלת מספר תאי הלימפוצית T והפחתת הנסיוב קורטיזול בדם, וכן הוא עוזר לעידוד השקפה חיובית והתמודדות עם מצבים קשים. בנוסף הוכח כי ההומור מגביר את סיכויי העמידה בתהליכים רפואיים שונים ומאיץ את החלמת המטופל.